בשביל חלק של הציבור, אחינו היה ראש המפלגה. חלק של הציבור, היה מחבר בית ראשון, שפחנו, עצמנו, סביב אחרים. בשבילנו, הוא היה יהודי. אך, לא הגדול, התואר הזה הולך לדבר שתהיה מרים, ולאח הבכיר. אך הקובע, אך הנותן את הטון למשפחה. כשאני הייתי בישיבה, וחשבתי על עוד שנה להישאר בישיבה עוד לארץ. מה פתאום? עוד שנה בישיבה? אבל דוד יוקי אמר, עוד שנה? יוקי אמר, אז עכשיו עוד שנה. יוקי אמר, נבוא לישיבה בירושלים, יוקי אמר, באים לירושלים. הוא הקבע, הוא הסידר, והוא נתן אותם. כשבאתי לירושלים, וציפור עליה שלום בא, וראה את התנאים של הפנימיה, שלא היה פנימיה, משלת כל תורה ברחביה, מי שזוכר את התקופה הזאת, באלף הקודם, וציפור קבע, זה לא מקום בשביץ. אז אני נכנסתי לבית של יוקי. זוג צעיר, ילד אחד וחצי, שני ילדים, לקח את ביס לתוך הבית, לא ליום, לא לשבוע, לא לחודש, כי הוא שנה שלמה. שנה שלמה. ומי עוד היה בבית? כל עולה חדש מארצות הברית שהם הכירו, תחנה הראשונה, הבית של יוקי בציפור. לארוחה, לשבת, לעצה, לשבת, להתייעץ. ומה מהבנות של המכללה? היה שייך שבת, שלא יהיה כמה בנות של המכללה על השולחן שלהם. עוד בנות ועוד בנות, בנות שבאו בבית, בבתים, שלא היה סגנון של שולחן שבת. עם זמירות כמו שהיה במשפחת קובנה, עם דברי תורה כמו שהיה במשפחת קובנה. ואני יכול להגיד לכם שאני נסעתי הרבה בעולם, והייתי בהרבה מקומות, והרבה משפחות, דתיות יפות נחמדות, בשולחן שבת, יושבים, מקדשים, אוכלים, מברכים וקמים. ואין דברי תורה, ובקושי יש איזושהי זמירה, ובנות בקבוצות עוד ועוד ועוד למדו איך מתי שהם יקים בבתים בישראל, שהשולחן שבת של ציון. דורי דורות, דורי דורות. הזכירו מקודם קצת את המכללה. יש הרבה דברים היום שאנחנו מקבלים כמובן מאליו, שממש לא מובן מאליו. אני זוכר טוב מאוד שמכללה פתח את שעריו. חצי דירה פה, חצי דירה שם. אחי סיפר לי מתי ש... כבר לא היה אפשרות לכלול כל הבנות בתוך המכללה, בתוך חצי דירות פה, חצי דירות שם, שהיו בבית וגם. אז הוא רוצה לקבל מגרש בעיריית ירושלים, לבנות את המכללה כפי שהוא קיים היום. ואמרו לו בעירייה, תשמע רב קופרמן, אנחנו לא יכולים לתת לך מגרש. אבל תדע מה, נעזור לך. אתה תבנה רק עצה ישראלית. אתה תבנה בנייה בלתי חוקית, ואנחנו נעלים עין. אז הוא אמר להם, רבותיי, כל הבנייה בלתי חוקית שניתן פיזית לעשות, כבר עשיתי. כבר אין מקום איפה לשים בנייה בלתי חוקית. עכשיו צריכים מגרש. והמכללה נבנתה במקום שהוא נמצא. מה היה לפני המכללה? היה כלום. היה בית ספר יסודי לבנות, היה בית ספר תיכון לבנות, סמינר, בגיל 17-18, כלום. נשארות בבית, עובדות במפעל המשפחתי, אם יש דבר כזה, או הולכות לאוניברסיטה. לא היה שום דבר בשביל הבת הדתית החרדית במדינת ישראל בכלל. כלום. היום אנחנו לא יכולים לחשוב על מציאות כזאת. היום שברוך השם, מוסדות נפתחות כמעט כל שבוע. אבל אז היה מדבר ריק, כלום. ואיך שאחי אמר לי פעם, הוא בא עם רעיון קצת משוגע כזאת, ואשתו הרבנית אמרה, זה רעיון, צריך ליישם אותו, וככה נפתח המכללה. שנה שלמה בהכנה, שנה שלמה ביקורים בחוץ לארץ, לדבר עם אנשים, לדבר עם מחנכים. והמכשלה היה כל כך חשוב בעיני אפילו מדינת ישראל, שהיא קיבלה הכרה כמוסד עוד לפני שהתחילו ללמד היום הראשון. אנשים היו שואלים אותי, מתי שעליתי ארצה, תגיד לי, אתה האח של הרב קופרמן, כן? ראש המכללה, כן? תגיד לי, למי הוא שייך? למי המוסד הזה שייך? אתם מבינים מה הכוונה. למי הוא שייך? אז הייתי אומר, שייך לריבונו של עולם. שייך לריבונו של עולם. אז אמרו לי, כן, 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 נכון, נכון, אבל למי הוא שייך? לא יוכלו לקלוט שיש דבר כזה, שזה לא מזרחי, וזה לא אגודה, וזה לא זה, וזה לא פה, וזה לא שמה, זה רק עם כוונה של יראת שמיים, תורה ושמה. מושג שאז היה חדשני מאוד, ולדאבוננו הרב גם היום, נשאר חדשני. אנחנו מדברים על בן אדם שלמד באוניברסיטה בחוץ לארץ, קיבל תואר, קיבל פרס של מדליית זהב, ש50 שנה לפני כן לא נתנו את הפרס הזה לאף אחד, ושאף אחד לא הגיע לרמה כדי לקבל את זה. היה יכול לעשות לעצמו קריירה זוהרת, ממש גדולה ומפורסמת, באקדמיה מה שנקרא. וגם אפילו באיזשהו מקצוע תורה. אבל הוא ידע שהמקצוע שלו זה ללמד תורה. ולא רק ללמד תורה, גם מה שמובן מאליו היום. אבל אז לא היה כל כך מובן מאליו. היו הרבה מלמדי תורה ולומדי תורה שהיו לומדים טקסט, לומדים אולי פירושים, אבל יראת שמיים לא היה בזה שום קשר בכלל. זה היה מקצוע. לומדים מתמטיקה, לומדים אנגלית, להבדיל, לומדים גם כן איזה טקסט בתנ"ך. לא היה טקסט בתנ"ך, היה תורה מן השמיים, היה יראת שמיים. היה אמינים שהקודש ברוך הוא נתן לעם ישראל כל עוד ועוד. זה היה הלימוד. בלי זה, כלום. אין כזה דבר ללמוד טקסט, או ללמוד איזשהו, או איך שהתחילה היה אומר לפעמים, הטקסט הוא פריטקסט. אין כזה דבר ללמוד סתם פסוקים, להדביר אותם ולהבין אותם. כל דבר תורה מן השמיים. כל דבר יראת שמיים. כל דבר לפי דברי חז"ל. ושום דבר אחר, לא בא בחשבון. וכל בן וכל בת, מי שלמד במכללה, ומי שהיה קשר במכללה, ומי שהיה קשר למחים, היה צריך לדעת. יש תורה מן השמיים, יש יראת שמיים, יש דברי חז"ל. הוא אמר לי בהפתעה עצומה, שהיה מושג שהתחיל ללמד שם, בהתחלה מתי של הארץ. ואחד הילדים, או קבוצה של ילדים, התחיל לתפקח. אז הוא אמר, אבל זה כתוב בחז"ל. אז אמרו לכבוד המורה, הרי מותר לנו לחלוק על דברי חז"ל. איך אפשר ללמד במקום כזה? זה לא מקום שאפשר ללמד, זה לא מקום שאפשר ללמוד. על זה הוא לחם כל הזמן. הוא אמר לי פעם, אני מבין הורים שמתנגדים לחינוך של בנות ברמה גבוהה. אני מבין את זה. זה כל משפחה וכל אבא וכאימא יחליט בשביל הילדים שלהם. אבל זה דבר אחד שאני לא מוכן לקבל. שהבת תלמד מתמטיקה? כן. שהיא תלמד אנגלית? כן. שהיא תלמד ראיית חשבון? כן. שהיא תלמד כימיה? כן. פיזיקה? כן. דבר אחד שלא תלמד זה תורה. זה לא בא בחשבון. אם הבת יכולה ללמוד כל מקצוע, היא צריכה גם ללמוד תורה. אין כזה דבר בזה. אבל רק על בסיס של לימוד תורה, של יראת שמיים, אבל רק על בסיס של תורה מן השמיים וקבלה של דברי חז"ל. הוא אמר לי פעם, לי לא היה שום בעיה לבנות במכללה. לא היה לי שום בעיה להשיג קבלנים, לא היה לי שום בעיה להשיג פועלים, לא היה שום בעיה להשיג חשמליים, אינסטלטורים, מי שאני צריך. סיבה אחת פשוטה, כל אחד שעבד, קיבל את הכסף שלו. לא צריכים לרדוף אחריו, לא צריכים לחפש אותו, לא צריכים 10 טלפונים. אתה קבעת מחיר, אתה עשית את העבודה, קח כסף. איפה נשמע דבר כזה? מוסד, יהודי, ציבורי, חינוכי, משלם כסף לאנשים שעושים את העבודה, מיד, בלי לעשות מזה, בלי כוחים וכל מיני צרות, אין כזה דבר. אבל היה דבר כזה. ואנשים רצו למכללה, לעשות כל דבר מה שאפשר לעשות. נשידו, קבעו מחיר עם הרב קופרמן, עושים את העבודה, מקבלים אישור שהעבודה נעשה כמו שצריך, מקבלים כסף מלא, בלי שום ביקורים, כמו שכתוב, כמו שצריך להיות, כמו שהזכירו מקודם, לא רק תורה בן אדם למקום, אלא גם כן תורה בן אדם לחברו. הוא אמר לי פעם, שדיבר בצבא, היה עושה מילואים הרבה פעמים בצבא, וכן הרצאות בכל מיני מקומות, פעם אחת הוא אמר להם, יש מושג כזה שהתחיל עם עניין של ביקורים של בחורי ישיבה, לומדים תורה ולא הולכים לצבא, אבל יש בצבא חיל ים, יש בצבא חיל רגלי, יש בצבא חיל אוויר, יש גם בצבא חיל השם. זה גם חיל חיל בצבא הגנה ישראל. לא רק חיל אוויר, לא רק חיל רגלי, לא רק חיל ים, אלא גם כן חיל השם. הוא היה בשבילנו כתובת לכל דאגה בצבא. לא היה שום נושא שהיה אי אפשר לדבר איתו. בין לטוב, בין לרע, בין לשמחה, בין לצרה. תמיד היה יכול לשבת ביוקי, יש לי משהו לדבר, לבוא, לשבת, לשפוך את הלב, על כל דבר מה שהיה, בלי שום יוצא מן הכלל. ותמיד לקבל גם עצה וגם עידוד, ומתי שיצריך, מתי שעלינו ארצה, בבית חולים, אז היה בשיטה של מחשבים שאתה עובד 3 חודשים עד שהמחשב קולט אותך. גם זה היה פעם מושג. לקח 3 חודשים עד שמחשב קלט אותך. וכמובן 3 חודשים עד שהמשכורת הגיעה, אז איך חיים? בכל זאת, צריכים לחם 3 חודשים, צריכים לספק ילדים 3 חודשים, בכל זאת, ובי פונים, ויוקים, לוחים, יוקים, יספק לנו, ידאג לנו, יסדר את הכל כמו שצריך. יודד כל דבר ודבר, מתי שהיינו צריכים לחתום על רכישת דירה, והיינו עולים חדשים, אולי אין לו מושג אם נוכל לסדר את התשלומים, גם הוא וגם ציפור אליה, שלום אמרו, יצחק אל תדאג, עליה שלכם סימן ברכה. תחתום, תקנה, אתה תראה שבצד השם הכל יהיה בסדר. בברכה שלהם יתקדם ממש. בשביל הילדים שלי, הוא היה דוד בכל מובן המילה. יש איזו בעיה בפרש של פסוק. מה הבעיה? תרים טלפון לדוד, הוא יסביר לך בדיוק מה שרה שמתקדם פה. יש איזשהו פסוק שאתה לא זוכר, תרים טלפון לדוד, הוא יגיד לך איפה החיים שזה נמצא. דוד בכל מובן המילה. ולא התבייש להגיד שהוא לא יודע. היה לי פעם איזושהי שאלה ששאלו אותי בשיעור שאני מוסף פעם אחת בשבוע לפנסיונרים בתל אביב. המצצתי דוד יוקי, אמרתי לו, יוקי תשמע, שאלו אותי דבר כזה וכזה, מה אתה אומר? אייזנה קשר, הוא אומר לי. קשר מצוין. זהו, גמרנו, קשר מצוין. לא התבייש, ולא היה צריך להתבייש. כשהגעתי עד הרב אוזן, זה חצי לברכת, לקבל איזו תשובה על השאלה הזאת. וגם דוד בצורה לגמרי מלאה, כשהרב זירותי שלי תסביר בדיוק מה שהרב אוזן התכוון, להגיד את התשובה שלו. אז לא נורא שיוקי לא ידע. רק לפני שבוע שבועיים, ישבתי אצלו בבית, ואמרתי איזשהו וורט, איזשהו דבר תורה, שאלתי אותו איזה משהו, הוא אמר לי, זה מהכסב הקבולה, תסתכל שם אתה תראה. ואז אמרתי לו משהו, והעיניים שלו זוהרו, ממש נוצצו משמחה, שהוא שמע דבר תורה, ששמע איזשהו מילה טובה, ששמע איזשהו דבר שיכול להתאפס אליו. המילים האחרונות כמעט, שהוא מדבר איתי לפני רק יום יומיים, שדיברתי איתו בטלפון, הוא אמר לי, יצחק, מתי אני יכול להתחיל ללמד? ואני אומר לעצמי, מה הוא מתחיל ללמד? מה הוא מדבר? בקוש יכול ללמוד, מה הוא יכול ללמד? אבל בשבילו ללמד, זה היה הנשמה שלו. להעביר תורה לא רק בשביל עצמו, לדאוג שהדור הצעיר, הדור הבא, ישמעו וילמדו וישאלו, ואם אין תשובה אז אין תשובה. איך הוא היה אומר? יותר טוב שאלה טובה ותשובה גרועה. כן? איך היה אומר עוד פעם? בת צריכה לדעת, מאסטר זה יפה, אבל המיסטר לפני המאסטר. כן? אחרות של הבית, דבר ראשון, המיסטר לפני המאסטר. כל מיני מילים כאל שגורת לפיו. כל דבר רעה, בלי שום סטיות, בלי שום שטיקלך, בלי שום כיפופים כדי לסדר את עצמו איך שהוא רוצה. זה רצון של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שצריך לעשות. ישר, 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 אבל באמת ישר, ישר, ישר. חינוך הבנות, דיברו על זה הרבה, ועוד ידברו על זה בנות. אבל היה כמו ש... הזכירו מקודם עניין גם כן של עניין של הבדלון לחבר. הוא סיפר לי, מתי שיצא לפנסיה, היה סכום כסף די נכבד שהיה בבנק, שהגיע לה מתי שלך לפנסיה, עכשיו השקעה כזאת, הוא אמר לי, יש לי השקעה יותר טובה. אז הוא אומר, אין כזה השקעה יותר טובה, זה השקעה, אין השקעה יותר טובה, הרבה יותר טוב מההשקעה שלך. אז הוא אומר, מה ההשקעה שלך, איפה אתה רוצה לשים את הכסף? אבל אני שם את הכסף שלי בגמ"ח. ולמרק אמר, טוב, הוא השקעה כזאת, אני לא יכול לקרוא. וברוך השם, הגמ"ח הזה צמח, וצמח, 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 וצמח. אני חייב להגיד ששומעים שרן שם שלי קופרמן, מיד שואלים אותי, אתה קשור לגמ"ח? שאלה ככה מפתח לכל דבר ודבר. הייתי הרבה שנים להיות גאה, להיות האח הקטן של הרב קופרמן. היום אומרים לי, אתה דומה לו. היה פעם שישבתי בישיבה שלמדתי בקוטורה, בחר נכנס, ומיד זה ברחוב, אני רואה אותו. זה הגאווה שלי. שבאיזשהו מידה אני באיזשהו מידה דומה לו. כל אחד עם התפקיד שלו, כל אחד עם היישום של היכולת שלו. יוקי היה לו יכולת עצומה לכל מיני כיוונים. והוא בחר ביישום של התורה. לא בשביל הכבוד שלו, ולא בשביל הכבוד של בית אבא, ולא בשביל הכבוד של המשפחה שלו, אלא בשביל הכבוד של הקדוש ברוך הוא. יהי זכרו ברוך. Thank you.